פרק ט. וילך אבימלך בן ירובעל שכמה אל אחי אמו, וידבר אליהם ואל כל משפחת בית אבי אמו לאמור. דברו נא באוזני כל בעלי שכם, מה טוב לכם, המשול בכם 70 איש כל בני ירובעל, אם משול בכם איש אחד, וזכרתם כעצמכם ובשרכם אני. וכן, הרי אנחנו למדנו בפרק הקודם, ש... אבימלך נולד בשכם, מצאנו בפרק ח' פסוק למד א', ופילגשו אשר בשכם ילדה לו גם היא בן וישם את שמו אבימלך. אם כן, אמו הייתה פילגש, וכמו שראינו, שהייתה ללא כתובה וללא קידושין. וידברו אחרי אמו עליו באוזני כל בעלי שכם את כל הדברים האלה, וית ליבם אחרי אבימלך כי אמרו אחינו הוא. אם כן, הוא מציע להם, שהם יעזרו לו למלוך במקום שהמלוכה תעבור לאחים האחרים שלא יכירו במשפחה של אבימלך. פסוק ד', ויתנו לו 70 כסף מבית בעל ברית. בית בעל ברית זה שם של עבודה זרה. אם כן, הם מגייסים גם תרומות מעבודה זרה. ויזכור בהם אבימלך אנשים ריקים ופוחזים וילכו אחריו. אם כן, הוא מצרף אליו אנשים ריקים ופוחזים, והוא מקים לעצמו איזה צבא קטן של שכירי חרב. ויבוא בית אביו אופרתה ויהרוג את אחיו בני ירובעל 70 איש על אבן אחת, ויוותר יותם בן ירובעל הקטון כנחבא. כלומר, איזה רשעות. לא רק זה שהוא הורג את כל האחים שלו, 70 מן האחים, אם כן, אלא כולם על אבן אחת. כלומר, יש כאן איזו רישות עצומה שעל אבן אחת, אח אחרי אח, נרצח בדם קר על ידי ירובעל. ויאספו כל בעלי שכם וכל בית מילו, וילכו וימליכו את אבימלך למלך, עם אלון מוצב אשר בשכם. אם כן, אחרי שנשאר רק אבימלך עכשיו, חוץ מיותם שמצליח לברוח, הם הולכים לחגוג עכשיו ולהמליך עליהם את אבימלך. אם כן, המקום זה עם אלון מוצב, מפרש המצודת ציון, עם אלון סמוך לאלון, רש"י מפרש מישור שהיו בו מצבות. ויגידו ליותם, כן, אומרים ליותם, שהנה יש שם עכשיו אירוע, שבו עכשיו ממליכים את אבימלך למלך, ויותם הולך ויגידו ליותם, וילך ויעמוד בראש הר גריזים, וישא קולו, ויקרא ויאמר להם, שימו אלי בעלי שכם וישמע עליכם אלוהים. ועכשיו אנחנו מתחילים במשל יותם, ותכף נדבר על השמעות של המשל. אומר יותם, הלוך הלכו העצים למשוך עליהם מלך, ואמרו לזית, מולך עלינו, ויאמר להם הזית, החדלתי את דשני אשר בי יכבדו אלוהים ואנשים, והלכתי לנוע על העצים. אם כן, הזית, עץ הזית מסרב לקבל על עצמו את המלוכה. ואמרו העצים לתאנה, לעץ התאנה, לכי את מולכי עלינו, ותאמר להם התאנה, החדלתי את מותקי ותנובתי הטובה, והלכתי לנוע על העצים. אם כן, גם עץ התאנה, גם העץ הזה מסרב לקבל על עצמו את המלוכה. ואמרו העצים לגפן, לכי את מולכי עלינו, ותאמר להם הגפן, החדלתי את תירושי המשמח אלוהים ואנשים, והלכתי לנוע על העצים. אם כן, גם העץ, עץ הגפן, גם הוא מסרב לקבל על עצמו את המלוכה. פירוש הפסוק המשמח שהגפן אומרת שהיא לא רוצה לקבל את המלוכה כדי שהיא לא תפסיק לשמח אלוקים ואנשים, פירוש הדבר מפרש המצודה דוד, כי אין אומרים שירה בבית המקדש כי הם בעת ניסו חיין, ובזה הכוונה משמח אלוקים, שבזמן הניסוח של היין היו אומרים הלווים את השירה, ובאנשים נאמר, ויין ישמח לבב אנוש. ויאמרו כל העצים אל האטד, שהוא מן קוץ, לך אתה מלוך עלינו, ויאמר האטד אל העצים, אם באמת אתם מושכים אותי למלך עליכם, בואו חסו בצילי, ואם אין, תצא אש מן האטד, ותאכל את ארזי הלבנון. אם כן, עד כאן המשל של יותם. מה המשמעות של המשל? כאן כבר מאיר המצודה דוד, ואומר כך, פתח דבריו במשל, ואם שאין כל דברי הנמשל ידמו למשל, הנה קצת הדברים ידמו, ויתר דברי המשל באו ליפות המשל ולהכניס בלב השומע. כלומר, כבר מציין כאן המצודת דוד, שהמשל כאן והנמשל, אנחנו לא נוכל למצוא כל דבר בנמשל, למצוא נמשל לכל אחד מהפרטים של המשל, אלא ישנם פרטים שבאמת במשל לא כל כך קשורים ואין להם קשר לנמשל, אבל כדי לייפות את הסיפור, הם הוכנסו למשל. רש"י כאן קצת מוסיף לנו בזיהויים של העצים השונים. אם כן, אומר רש"י, הזית זה עתניאל בן כנז, שהוא משבט יהודה שנקרא זית, שנאמר בספר ירמיהו פסוק י' א', זית רענן פרי תואר. התאנה זו דבורה, הגפן זה גדעון, שהוא מזרע יוסף ממנשה, שנאמר בו בן פורת, ואם כן, אם כן אנחנו רואים שברש"י שהוא מציין מי הם השופטים שהוזכרו כאן במשל של העצים. וכן אומר להם אחרי שיותם עומד שם ומול כל החוגגים הוא משמיע את דבריו, עכשיו הוא משמיע להם את הנמשל של המשל שלו. אומר להם יותם, פסוק תות זין, ואתה אם באמת ובתמים עשיתם ותמליכו את אבי מלך, ואם טובה עשיתם עם ירובל ועם ביתו, ואם כגמול ידיו עשיתם לו, אשר נלחם אבי עליכם, וישלך את נפשו מנגד, ויצל אתכם יד מדיין, ואתם קמתם על בית אבי היום, ותהרגו את בניו 70 איש על אבן אחת, ותמליכו את אבי מלך בן עמתו על בעלי שכם כי אחיכם הוא. עכשיו אומר להם יותם, ואם באמת ובתמים עשיתם עם ירובל ועם ביתו היום הזה, שמחו באבי מלך וישמח גם הוא בכם. ואם אין, תצא אש מאבי מלך ותאכל את בעלי שכם ואת בית מילו, ותצא אש מבעלי שכם ומבית מילו ותאכל את אבי מלך. מה פירושו של הפסוק? מסביר כאן המצודת דוד. רוצה לומר, אם כל זה תאמרו, אם מתחילה עשינו הרע להרוג את בני גדעון, מכל מקום היום הזה, מה שהמלכנו את אבי מלך בנו, הוא לכבוד גדעון וביתו. כלומר, אומר להם, אם אתם חושבים שאתם עושים חסד עם גדעון, אמנם הרגתם את כל בניו, אבל אתם ממליכים את הבן שנשאר. ואמר אם כי דבריכם כן הוא, שבאמת הוא בתמים, כלומר אתם עושים הכל לכבודו של גדעון, היום הזה, עזה יהיה גמולכם אשר תשמחו זה בזה. כלומר, אז תשמחו, תשמחו במה שעשיתם, תשמחו במלך החדש שהמלכתם עליכם. אבל אם זה לא כך, רוצה לומר, ואם אין הדבר בעבור כבוד אבי וביתו, כי אם בעבור שהוא אחיכם מנהם, כלומר אתם לא דואגים בכלל לזכרו של גדעון, אלא כן אתם עכשיו ממליכים את אבי מלך בגלל שהוא ממשפחת עמכם, אזי יהיה גמולכם להיות שנאה ומריבה בין אבי מלך ובין אנשי שכם, ובית מילו הסמוך לשכם, ותובדו כולכם כאשר אמר התד אל העצים. אם כן, אם כל מה שעשיתם זה לא לזכרו של גדעון, אלא רק לדאוג לכם שקרוב המשפחה שלכם הוא זה שימלוך על המשפחה וימלוך על כל ישראל, סופו שתצא שנאה ביניכם לבין אבי מלך, וכל המהלך הזה יביא עליכם רק רע. אחרי שהוא מסיים את דבריו, וינוס יותם ויברח וילך בערה, וישב שם מפני אבי מלך אחיו, אם כן הוא מפחד שמא הוא יהרוג אותו אבי מלך, ולכן הוא בורח, כי כל עוד נשאר בן למשפחת גדעון, הוא מהווה איום על מלכותו של אבי מלך, ולכן הוא נאלץ לברוח. פסוק כ"ב, ויסר אבי מלך על ישראל 3 שנים. כן, מה הביטוי הזה של ויסר אבי מלך? מסביק, אומר כאן הרד"ק, ויסר הוא עניין של שררה, כלומר ויסר מלשון שררה. ולפי שמלך מעצמו ולא מלך על כל ישראל, לפיכך אמר ויסר ולא אמר וישפוט. אם כן, יש לנו כאן ביטוי שלא מופיע בשופטים האחרים, כן, אצל השופטים האחרים מצאנו וישפוט, כאן ויסר מכיוון שמלך מעצמו וגם לא על כל ישראל. כי לא הלך בדרך טובה, ולא החזיר את ישראל למוטב. לכן גם לא מוזכר בו פה שהוא שפט, כי כל השופטים החזירו את ישראל למוטב, ואילו הוא לא החזיר את עם ישראל למוטב. והנה מגיע עונש, פסוק כ"ג, וישלח אלוהים רוח רע בין אבי מלך ובין בעלי שכם, ויבגדו בעלי שכם באבי מלך. וכן, מה זה אותה רוח רע? פרש המצודה ציון רוצה לומר שנאה ומריבה. לבוא חמאס 70 בני ירובל ודמם לשום על אבי מלך הרחיים, אשר הרג אותם, ועל בעלי שכם אשר חיזקו את ידיו להרוג את אחיו. אם כן, כל העניין הזה הוא כעונש על מה שעשה אבי מלך לבניו של גדעון. וכאן מסביר הרד"ק, כלומר, סיבה הייתה מאת השם התעלה שבגדו בעלי שכם באבי מלך, כמו שאמר, וישלח אלוהים רוח רעה, והיה זה לבוא חמאס 70 בני ירובל לשום דמם על אבי מלך ועל בעלי שכם. ומה המריבה הזאת, איזה תוצאות יש לה בפועל? פסוק כ"ה, וישימו לו בעלי שכם הערבים על ראשי ערים, ויגזלו את כל אשר יעבור עליהם בדרך, ויוגד לאבי מלך. ממשיך הרד"ק ומפרש מה עושים בעלי שכם לאבי מלך, ולא נתנו לבוא אל העיר. דבר ראשון, בעלי שכם, אנשי שכם, לא מרשים לאבי מלך להיכנס אל העיר. ושמו לו מערבים על ראשי ערים, ואותם המערבים היו גוזלים כל אשר עבר עליהם. אם כן, אם יש שיירות של צבאו של אבי מלך, הם עומדים ועושים מערבים וגוזלים את כל מה שמאספקה שמגיעה לאבי מלך. משמעות הדבר, אומר הרד"ק, כלומר שיצאו מתחת רשותו ואין להם מושלל והיו עושים הישר ביניהם. וכן, בתחילה קיבלו את אבי מלך עליהם למלך, והנה הם מורדים בו ועושים מה שהם רוצים. פסוק קבע, ויבוא גל בן עבד, וכאן כבר מציין רש"י שמאומה אחרת היה, ויעברו בשכם ויבדחו בו בעלי שכם. כן, בעלי שכם בוטחים עכשיו בגל, והוא הופך להיות מנהיג בשכם. ויצאו השדה ויבצרו את כרמיהם, וידרכו ויעשו אילולים, ויבואו בית אלוהם, ויאכלו וישתו ויקללו את אבי מלך. אם כן, אם התחלנו את הפרק שאנשי שכם ממליכים את אבי מלך עליהם, תוך זמן קצר אנחנו אם כן מוצאים שהם כבר מקללים את אבי מלך, מורדים בו ופוגעים באנשיו. ויאמר גל בן עבד, מי אבי מלך ומי שכם? כי נעבדנו, הלא בן ירובל וזבול פקידו. עבדו את אנשי חמור אבי שכם, ומדוע נעבדנו אנחנו? מה פירוש טענתו של גל? מסביר כאן המצודה דוד, רוצה לומר, וכי הוא ירובל עצמו שעשה לכם תשועה? כלומר, האם אתם מחויבים משהו לאבי מלך? הלא זה לא גדעון, זה הבן של גדעון. הלא בנו ובן לעובדו בעבור אביו. כלומר, באיזה זכות מגיע אבי מלך? אבי מלך לא עשה שום דבר. הוא מגיע רק בזכות אבא שלו. וגם הפקיד, זבול, הלא זבול הוא פקידו, ולא הוא עמד מן ירובל עצמו. כלומר, גדעון גם לא מינה את זבול לפקיד כאן בשכם, אלא מינוי הזה הוא מינוי של אבי מלך. ואם אין מהראוי לעבוד לאבי מלך, מכל שכן לפקידו. כלומר, אנחנו לא צריכים להיות לציית, לא לאבי מלך, וגם לא לפקיד שלו. ולכן, בכל מי כן לשמוע, אומר להם, גל, עבדו את אנשי חמור אבי שכם. מה הייחוס של אנשי חמור אבי שכם? אומר להם, גל רוצה לומר, ואם הראוי לעובדו בעבור שמשל בכם אביו, כלומר, אם ראוי לכבד את אבי מלך בגלל אבא שלו, רק בגלל האבא, אם כן לכו ועבדו את אנשי חמור, כי חמור היה אבי שכם, רוצה לומר שר של שכם. אם כן, עבדו בניו בעבור שמשל אביהם. אם כן, אם אנחנו כבר מחפשים לעבוד מישהו בגלל היחוס של האבא שלו, אם כן, תעבדו את משפחת חמור, כי חמור היה אבי שכם, וממילא אנחנו צריכים להישמע לבניו, מכיוון שהם משפחה ששלטה כאן בשכם. ממשיך גל ואומר, ומייתן את העם הזה בידי, ואסיר את אבי מלך, ויאמר לאבי מלך רבה צבאך וצאה. כלומר, הוא מכריז בגלוי מלחמה כנגד אבי מלך. וישמע זבול שר העיר את דברי גל בן עבד, ואיחר אפו, וישלח מלאכים אל אבי מלך בתורמה, אם כן בסתר, כדי שלא ירגישו אנשי שכם שהוא מוסר את המידע לאבי מלך, לאמור, הנה גל בן עבד ואחיו באים שכמה. ואינם צרים את העיר עליך. כלומר, מודיעים לאבימלך שאנשי העיר הם מרדו והם עושים מצור. עכשיו, מה פירוש הביטוי ואינם צרים את העיר עליך? פרש המצודת ציון, מצודת דוד, גל ואחיו מפתים אנשי העיר לעשות העיר מצור בעבורך, שלא תיכנס בה. כלומר, הוא מזהיר את אבימלך שהם מטילים כאן מצור כדי למנוע מאבימלך להיכנס לעיר. וכאן, מאיר כאן המצודה דוד, הוא כמו שיקרא מצור כאשר יצור מבחוץ לבלתי תת יוצא ממנו. כלומר, בדרך כלל ביטוי של מצור, אנחנו מכירים את הביטוי הזה כאשר מבחוץ הלוחמים צרים על העיר כדי לא לאפשר כניסה לתוך העיר. כן יקרא מצור כאשר יצור מבפנים לבלתי תת בו לתוכה. כלומר, אומר צודה דוד, גם הביטוי מצור הוא גם ביטוי שנכון להשתמש בו כאשר אנשי העיר בעצמם סוגרים את עצמם כדי למנוע כניסה מבחוץ אל תוך העיר. אם כן, הוא מציע לאבי מלך, ואתה קום לילה, אתה ועם אשר איתך, וערוב בשדה. והיה בבוקר כזרוח השמש, תשכים ופשטת על העיר, והנה הוא ועם אשר איתו יוצאים אליך, ועשית לו כאשר תמצא ידיך. כלומר, אתה בלילה תהיה במערב, ובבוקר, כאשר גל יצא עם אנשיו מחוץ לעיר, אתה תוכל לפשוט אל העיר. פסוק למדלת, ויקום אבי מלך וכל אשר ראה ממו לילה, וירבו על שכם ארבעה ראשים. ויצא גל בן עבד, ויעמוד פתח שער העיר, ויקום אבי מלך ועם אשר איתו מן המערב. ויר גל את העם, ויאמר אל זבול, הנה עם יורד מראשי ערים. כלומר, גל אומר לזבול, תראה, אני רואה שאנשים מתקרבים אל העיר, רק אני לא כל כך מזהה. ויאמר אליו זבול, אצל הערים אתה רואה כאנשים. מה פירוש הדבר? מסביר המצודה דוד, על הערים הם נראים לך כאנשים. כלומר, זה רק צל, אבל זה רק נראה כאנשים. וכוונתו הייתה לבל יכיר בהם עד אשר יבואו פתאום. כלומר, המטרה של זבול זה לאפשר לכוחות של אבימלך להתקדם לעיר, ושגל ואנשיו לא ייזהו אותם ממרחק. פסוק למד זין, ויוסף עוד גל לדבר, ויאמר, הנה עם יורדים עם טבוע הארץ, וראש אחד בא מדרך אלון מעוננים. כלומר, אומר, אני רואה כבר שהכוחות, אני עכשיו מזהה בבירור, אנשים שמתקרבים, ויאמר אליו זבול, עייף אופיך אשר תאמר, מי אבי מלך כי נעבדנו? הלא זה עם אשר מאסת בו, צנע אתה וילחם בו. אומר לו זבול, הנה, אתה התרברבת שאתה תוכל להילחם כנגד אבי מלך, הנה זה אבי מלך וצבאו, צא עכשיו וילחם נגדם. ויצא גל לפני בעלי שכם וילחם באבי מלך. וירדפהו אבי מלך וינוס מפניו, ויפלו חללים רבים עד פתח השער. וישב אבי מלך בארומה ויגרש זבול את גל ואת אחיו משבט בשכם. אם כן, תוצאות המערכה הראשונה זה שמגרשים את גל ואת אחיו מלשבט בשכם. ויהי ממחרת, ויצא עם השדה ויגידו לאבי מלך. אם כן, אנשי השכם יוצאים שוב פעם, פותחים את שערי העיר ויוצאים החוצה, ויקח את העם ויחצם לשלושה ראשים, ויערוב בשדה, ויר והנה עם יוצא מן העיר, ויקום עליהם ויקם. אם כן, אבי מלך עולה למלחמה כנגד אנשי שכם שיוצאים החוצה, ואבי מלך והראשים אשר עמו פשטו ויעמדו פתח שער העיר, ושני הראשים פשטו על כל אשר בשדה ויקום. אם כן, גם מקים את אנשי שכם שנמצאים בשדה, וגם מצליחים לפרוץ לתוך העיר. ואבי מלך נלחם בעיר כל היום ההוא, וילכוד את העיר ואת העם אשר בא, הרג, ויתוץ את העיר ויזרע מלח. אם כן, הוא הורג את אנשי שכם, וזורע בעיר מלח, משמעות הדבר, שיש כאן רמז שהעיר הזו, לא תיבנה יותר. וישמעו כל בעלי מגדל שכם ויבואו אל צריח בית אל ברית. כן, מסביר הצודה ציון, אם כן, מה זה צריח בית אל? היה מגדל גבוה, כן, מגדל גבוה נקרא צריח, ויוגד לאבי מלך כי התקבצו כל בעלי מגדל שכם. ויהל אבי מלך הר צלמון הוא וכל העם אשר איתו, ויקח אבי מלך את הקרדומות בידו ויכרות סוחת עצים, ויסייע וישם על שכמו, ויאמר אל העם אשר עמו, מה ראיתם עשיתי, מהרו עשו כמוני. אם כן, הוא לוקח גרזן וקורט ענף עץ גדול, והענף הזה הוא לוקח איתו ואומר לכולם, מה שראיתם שאני עשיתי, תעשו גם אתם. וחטאו גם כל עם מסוחו, והלכו אחרי אבימלך, וישימו על הצריח, ויציתו עליהם את הצריח באש, וימותו גם כל אנשי מגדל שכם, כאלף איש ואישה. כן, גם אנשי מגדל שכם, שכנראה גם הם הצטרפו למורדים כנגד אבימלך, עכשיו הוא מכה בהם, והורג כאלף איש ואישה, במיטה קשה הם נשרפים שם במגדל באש. והלך אבימלך אל תבץ, ויחן בתבץ וילכדה. ומגדל עוז היה בתוך העיר, וינוסו שם כל האנשים והנשים וכל בעלי העיר, ויסגרו באדם ויעלו על גג המגדל. אם כן, גם אנשי תבץ, גם הם מתבצרים בתוך מגדל. ויבוא אבימלך עד המגדל וילחם בו, ויגש את פתח המגדל לשורפו באש. אם כן, כמו שבקרב הקודם, שהוא עשה היא במגדל שכם, אם כן, הוא רוצה לחזור על אותו מעשה, גם בתבץ. ותשלח, אבל הוא מתקרב קרוב למגדל, ותשלח אישה אחת פלח רכב על ראש אבימלך, ותריץ את גולגלותו. אם כן, הוא מתקרב מאוד למגדל, ואז אישה אחת לוקחת חתיכה אחת מהרכב. הרכב הוא אחת מן הריחיים, והעליונה זה אבן העליונה של הריחיים, והיא לוקחת חתיכה מהאבן הזו, זה אבן מאוד כבדה, והיא משליחה על ראשו של אבימלך והורגת אותו. עדיין אבל היא לא הורגת אותו, אבימלך כנראה נפצע קשה, ויקרא מרא אל הנער נושא כליו ויאמר לו שלוף חרבך ומוטטני, פן יאמרו לי אישה הרגתהו, ויתקרו נערו וימות. אבימלך הזה הולך למות, ועל מה הוא חושב? במקום שיתחרט על מה שהוא עשה, במקום שיערר תשובה על זה שהרג את כל האחים שלו על אבן אחת, במקום עירורי תשובה, במקום חרטה, הדבר היחידי שמפריע לו, כיצד הוא ייכנס אחרי כן להיסטוריה היהודית. האם יגידו, הנה אבימלך, נהרג על ידי אישה. זה מה שמטריד אותו. לא תשובה, לא חרטה, לא בקשת סליחה, אלא איך הוא יצא מן העולם. האם יספרו עליו שהוא נהרג על ידי אישה, או הוא מת בגבורה. עד כמה לפעמים האדם לוקה במידת הגאווה, שהדבר היחידי שמטריד אותו זה מה יספרו עליו. אבל מה עונשו של אבימלך? שהנה אבימלך בסופו של דבר הרג אותו נערו, והוא לפי דעתו יצא מן העולם כשיספרו עליו שהוא מת לא על ידי אישה, והנה אנחנו לומדים את סיפור התנך, ואנחנו בזים ולועגים לאבימלך על השטות שהוא עשה במקום לחזור בתשובה, הנה, אז גם יש לנו את הסיפור שבסופו של דבר אנחנו יודעים שאישה הרגה אותו, ואיך, וגם אנחנו עדיין מספרים בגנותו על מידת הגאווה שהייתה בו. אם כן, הוא הרג את כל אחיו על אבן אחת, והנה באבן מרצצים את גולגלותו. ויראו איש ישראל כי מת אבימלך, והלכו איש למקומו. אם כן, באותו רגע שהוא נהרג, כולם מתפזרים. וישב אלוהים את רעת אבימלך אשר עשה לאביו להרוג את 70 אחיו, ואת כל רעת אנשי שכם השיב אלוהים בראשם, ותבוא עליהם קללת יותם בן ירובעל. אם כן, מה שיותם קילל את אנשי שכם ואת אבימלך, שבסופו של דבר מכל המהלך הזה לא יצא שום דבר רק רעה, הנה זה יתקיים. מה שכן יש כאן לציין עוד בסיפור הזה, שהמעשה הזה של של אבימלך שהתקרב אל מגדל העיר ונהרג, המעשה הזה הוזכר יותר מאוחר, כאשר דוד שולח את אוריה בחזרה לשדה הקרב בשמואל ב' פרק י' א', אם כן אחרי מעשה בת שבע, שדוד שולח את אוריה אל הקרב, והוא מצווה את יואב להביא את אוריה כמה שיותר קרוב אל מקום הקרב, וליד חומת העיר, וככה נעשה, אוריה מקרבים אותו אל חומת העיר, ומהחומה הורגים את אוריה. ואוריה ויואב שולח שליח לדוד, כדי להודיע לו שאוריה נהרג. ויואב אומר לשליח, וכך נאמר שם בשמואל ב' פרק י' א', פסוק כף. כלומר, אומר יואב לשליח, כאשר אתה תספר על הקרב לדוד, ויין תעלה חמת המלך ואמר לך, מדוע ניגשתם אל העיר להילחם? כלומר, למה התקרבתם כל כך אל החומה? הלא ידעתם אשר יורו מעל החומה, אתה יודע שמעל החומה קל לפגוע בלוחמים שמתקרבים אל החומה, ואז דוד יגיד, מי היכה את אבימלך בן ירובשת? הלא אישה השליחה עליו פלח רכב מעל החומה וימות בטבץ, אם כן למה ניגשתם אל החומה? כלומר, אם דוד יתרגז ויגיד, אתם לא למדתם לקח ממה שקרה אצל אבימלך? הרי מאבימלך כבר למדו שאסור להתקרב אל החומה. אז אם כן, אם דוד יחס על יואב ויגיד, איך עושים טעות כזאת? הרי כבר הייתם צריכים ללמוד מן ההיסטוריה של אבימלך, שבזמן קרב לא מתקרבים יותר מדי קרוב לחומה. אומר לו יואב, תגיד לו שגם עבדך אוריה חיתי מת. כלומר, תבשר לו שאוריה מת, ואז דוד לא יכעס. על כל פנים, מה שעולה לענייננו, זה שהסיפור הזה של הריגתו של אבימלך, הסיפור הזה כבר נלמד בכל המערכות הצבאיות, ומהסיפור הזה תמיד למדו כל מי שניהל קרב, שאסור בקרב להתקדם יותר מדי קרוב לחומה. זה נסתיימה פרשת אבימלך שקיבל את עונשו מידה כנגד מידה. פרק י'